אז בעצם זה, התוצאה של המעשים האלה הם דבקות בקדוש ברוך הוא. לפעמים אנחנו מבינות איך זה עובד. נכון, ענבה למשל, אני נורא יכולה להבין למה ענבה מקרבת אותי לקדוש ברוך הוא. זה במידות. אבל תמיד אני נותנת אותה דוגמה, כי היא באמת הזויה. למה זה שאני מכינה טיון בכוס שלישית יקרב אותי לקדוש ברוך הוא? זה לא מובן. נכון? ולמה זה לא מובן? כי שוב, זה מצוות אלוקיות, זה לא מצוות אנושיות. יש משפט שאנשים חושבים שהוא נורא חכם, והמשפט הזה אומר, במקום שנגמר השכל, שם התחילה האמונה. זה לא משפט יהודי, זה משפט מצרי. אנחנו לא חושבים ככה. אנחנו חושבים שאמונה יכולה להיות גם במקום שיש בו שכל. זה נכון שיש מצבים שנאמין גם אם אין פה היגיון אנושי, אבל זה לא שהאמונה זה כשאין שכל ושכל כשיש שכל. אמונה צריכה להיות גם במקום שיש שכל, ושכל צריך להיות גם במקום שיש אמונה. בשביל זה בעם ישראל אנחנו עם הספר, אנחנו עם שלומד, ושכל חשוב תמיד. אלא מה? הוא מוגבל. ואני מבינה שלא תמיד אני יכולה להבין איך מעשים לכאורה טכניים יקרבו אותי בדבר השם. שאלות? מה את אומרת? אמרתי, יש רמה שאני לא יכולה להבין, אבל התחלנו דרך המהר"ל, שאמרנו שיש סדר שכלי. נכון, המהר"ל הסביר את זה כמו מערכת חוקים. אמרנו שהבעיה במילה חוק שזו מילה מאוד מאוד קרה, אבל זה השפה שיש לנו, שזה כמו מערכת חוקים של סיבה ותוצאה, סיבה ותוצאה, שהכל מגיע בסופו של דבר לקדוש ברוך הוא. בוקר טוב. ובאמת באמת, נכון, אם אני נופלת זה לא מקרב אותי לגרביטציה, אוקיי? לכן המשל הזה הוא מוגבל. אבל כן אני יודעת שהקדוש ברוך הוא, אני אתן משל מעולם החסידות שאולי קצת יותר מקרב, שזה כמו מישהו שמחזיק חבל וכל מצווה זה טיפס עוד שלב שהגעת אליו. אבל עוד פעם, משלים הם טובים להבנה, אבל הם לפעמים מקטינים. אז בעצם כל דבר כזה הוא יותר חיבור. והדבר הכי חשוב להגיד זה שמי שאמר לנו שזה מה שמקרב אותנו אליו זה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. נכון? זה לא שאנחנו עכשיו מנסים לחשוב, רגע, איך נתקרב לקדוש ברוך הוא? טוב, נעשה מדיטציה. לא, טוב, נביא עכשיו למתת הלכות שבת. לא, זה הקדוש ברוך הוא אמר לנו שזה מה שמקרב אותנו, נכון? אוקיי? ואהבת את השם אלוקיך וכולי, שזה יכול להגיד לקראת שמה. שאלות? טוב, אז בואו נקרא את הפסקה הזאת עוד פעם, כי היא פסקה מורכבת ושווה לקרוא אותה שוב. אז אנחנו בפרק א', פסקה ו', יראת שמיים ויראת חץ. אז אני קוראת. יראת שמיים ויראת חץ. כל פעולה, בפרט בעדת השם, שבחר בנו מכל העמים ונטע בתוכנו חיי עולם, נפש קדושה מאוד, מרגשת עניינים גדולים, וכל מעשה והנהגתה מלובשים בסדרי החוכמה העליונה, המושפעת ממנו התברך וחתומה וחותמו האמת. פעם קודמת לא התייחסנו למשפט הזה, כי אמרנו שהוא כאילו משפט, שמה שנקרא משפט אפל, כמובן מבחינה תחבירית, או מבחינת תוכן. אבל עכשיו אנחנו נסתכל על זה. מה הוא אומר לנו במשפט הזה? שלכל, למה בפרט בעדת השם? כן? הנפש שנמצאת לאדם שהוא מעדת השם היא קדושה, היא מרגשת עניינים גדולים בכל מעשיה והנהגתה מלובשים בסדרי החוכמה העליונה. למה הוא כאן מכניס לנו את המושג סדרי החוכמה העליונה? מזכירה לכם את המושג סדר שהיה לנו במערב, סדרי החוכמה העליונה, כי רק בסדרי החוכמה העליונה אפשר להבין איך מצווה זה מעשה שמקרב אותי לקדוש ברוך הוא. וחתומה בחותמו האמת. המילה אמת היא מילה שאנחנו צריכים לגייר אותה בדור שלנו, כי אנחנו נורא 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 חיים בתרבות שבה אין אמת, נכון? מה זה פלורליזם? מה זה פוסט מודרניזם? זה להגיד אין אמת. מה שאתה רואה זה מה שאתה רואה, מה שאני רואה זה מה שאני רואה. מתי אפשר להגיד ולקבל כל דעה? שאין אמת. אם יש לך אמת, אתה לא יכול לקבל כל דבר. אבל אם אין לך אמת, מה אכפת לך? זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. יש תיאור כזה, הרב מביא אותו, דווקא בהיסטוריה של הפיזיקה, שעד ניוטון היו המון 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 תיאוריות. הייתה תיאוריה למה יש גאות ושפל, הייתה תיאוריה למה כדור הארץ מסתובב, הייתה תיאוריה למה חפצים נופלים. לכל תופעה הייתה תיאוריה, וכן מספר התופעות היו מספר התיאוריות. אבל אז הגיע ניוטון, והוא גילה ותיאר את חוק הגרביטציה, ואחרי שניוטון תיאר אותו, כבר לא היו יותר תיאוריות אחרות. למה? כי התיאוריה של ניוטון הסבירה את כל התופעות. ואם יש לך 1,000 תיאוריות ל-1,000 תופעות, או תיאוריה אחת ל-1,000 תופעות, אז מה יותר אמיתי? ברור שתיאוריה אחת, ככל שמשהו יותר כללי, הוא יותר אמיתי, הוא יותר כולל. ולכן, מרגע שהייתה התיאוריה של ניוטון, כבר לא היה מקום לשום תיאוריה אחרת, ולא לאריסטו שאומר שחפצים נופלים כי הם רוצים להגיע למקומם הטבעי, וכן הלאה. מרגע שהייתה התיאוריה של ניוטון, לא היה מקום לשום תיאוריה אחרת. והמדע פשוט דחה את כל שאר התיאוריות. עד ניוטון היה אפשר לקבל המון תיאוריות. אחרי ניוטון אי אפשר היה לקבל. כי אם יש לך אמת, משהו לא אמת, לא רלוונטי. מתי אתה יכול להיות פלורליסט? מתי אתה יכול לקבל לכל כשאין לך אמת? ולכן אנחנו בתרבות שיש לה עניין להציג שאין אמת כדי שיהיה אפשר לקבל כל דבר. אז אם אין אמת, אז מה זה משנה אם זה הורי אחד, הורי שתיים, אבא ואמא, אבא ואבא, אמא ואמא, אין אמת, הכל בסדר. אפשר להכניס את זה, אפשר להכניס את זה, אפשר להכניס את
זה.
אחד הקריטריונים לאמת זה משהו ש... מספרית במה?
בעולם כאילו...
אני מדברת על הסבר של תופעה, שיש לה...
התופעה של היהדות,
היא לא מספירה את העולם, היהדות זה לא מדע. אני נתתי דוגמה, אם יש לך 1,000 תופעות ותיאוריה אחת לכל תופעה, לעומת התיאוריה אחת שמסבירה 1,000 תופעות, גם בלי להבין יותר מדי דברים, כל ילד יבין שתיאוריה אחת שמסבירה 1,000 תופעות היא כנראה יותר נכונה מאשר לכל תופעה תיאוריה אחרת. היהדות לא באה להסביר תופעות, זה משהו אחר. כלומר, זה לא, זה בכלל לא יושב על אותו סקאלה, אוקיי? שככל שדבר מסביר יותר דברים, אז הוא יותר אמיתי. דרך אגב, אחר כך בא איינשטיין וגילה שניוטון לא הסביר מספיק תופעות, כי את כל התופעות שקרובות למהירויות האור, ניוטון לא הסביר, ואחרי איינשטיין כבר ניוטון לא היה רלוונטי, אוקיי? דרך אגב, מה מטרת המדע? לגלות כמה, להעמיד את כל התיאוריות על כמה שפחות חוקים ועל כמה שפחות כוחות. היום כל העולם בפיזיקה עומד על שני כוחות. אם פעם היו מיליוני כוחות, היום שני כוחות. שזה דווקא, אם כבר אמר, זה מאוד מאוד עיקרון יהודי. המדע שואף להעמיד הכל על כוח אחד. שזה מאוד מאוד יהודי, הצד האחדות. אבל בכל מקרה, המדע מבחינתי היה רק משל לזה שכשיש לך אמת, אין לך מקום למשהו אחר. אי אפשר היה לשים גם את התיאוריה של ניוטון וגם תיאוריות נוספות שהן לא רלוונטיות, זה לא סובל את זה. ולכן, במקום שיש אמת, אין פלורליזם. למה אני מביאה את כל זה? כי פה בפסקה שלנו היה מושג שנורא חשוב, חתומה בחותמו אמת. החותמת של הקדוש ברוך הוא היא אמת. שימו לב, חותמו אמת ושמו שלום. שלום ואמת הולכים אצל הקדוש ברוך הוא, אצל בני אדם הם לא תמיד הולכים. הרבה פעמים אנשי אמת הם פנאטים כאלה שכל היום נתקעים בקירות, שכל היום הם ראש בקיר. והרבה פעמים אנשי שלום הם אנשים כאלה שמתייחים ומעגלים פינות. להצליח להיות גם עם אמת וגם עם שלום זה אתגר. זה אתגר. ולכל אחד, כאילו אם הייתי עושה עכשיו סקר, לכל אחד פה יש נטייה יותר לאמת או יותר לשלום. כי זה ערכים שבחוויה שלנו הם מתנגשים. הם מתנגשים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא. השם שלו שלום והחותמת שלו זה אמת. זה לא אומר שכשאנחנו אומרים שיש אמת, שאין זוויות ראייה שונות. בסדר? לא סתם אומרים 70 פנים לתורה. אבל זה צריך להיות בתוך ה-70 פנים, אחרת זה חוצפנים. בסדר? משהו לא בתוך ה-70 פנים, חוצפנים. ולא, ולכן את פה אני אומרת, לא כל דבר אנחנו נגיד, טוב, זה 70 פנים לתורה, זה 70 פנים לתורה. לא כל דבר נכנס בתוך ה-70 פנים לתורה. כמו להבדיל, שלא כל הסבר ייכנס מרגע שיש אמת מדעית. מה זה? בשביל זה יש לנו מסורת ישראל, ותורה חייבת להישען על בית אב. ואם את שומעת רב, שאומר לך שאין לו שום רב, ואין לו, והכל הוא מביא מעצמו, זה צריך להדליק לך נורה אדומה. ואם את נפגשת עם בחור שלא לומד משום ספר של כלום, ואין לו שום בית אב שעליו הוא נשפט, זה צריך להדליק לך נורה אדומה. כי 70 פנים הם כאלה, בעם ישראל מה זה להיות מקורי? בעולם להיות מקורי זה להיות יצירתי, זה להמציא בשבילך. בעם ישראל להיות מקורי זה להיות מחובר למקור. זה להיות מקורי. ואנחנו רוצים להיות מקוריות, להיות מחוברות למקורות שלנו. זה בסדר שתהיה זווית חדשה לנסח דברים. כמו שאנחנו יודעים על רבי אליעזר בן הורקנוס, שמצד אחד הוא אמר דברים שאוזן לא שמעתה מעולם, מצד שני, מעולם לא אמר דבר שלא שמע מרבו. אז איך זה מסתדר? כי דברים שהוא שמע מרבו הוא ניסח אחרת, אבל הוא תמיד הביא דברים בשם רבו. וזה העבודה שלנו, מותר לנו לנסח דברים אחרים. הטכנולוגיה משתנה, הדור משתנה, זה לא שאנחנו קופאים על השמרים. אבל אוי ואבוי אם אנחנו לא נשענים על מקורות. וזה הדרך היחידה שלנו להבין אם אנחנו בתוך השיטים פנים או אם אנחנו חלילה חוצפנים. שאלות? וזה מאוד מורכב היום. כי באמת להגיד שיש אמת בדור כמו שאנחנו נמצאות, זה קצת להיות פרימיטיבית. כאילו, מה זאת אומרת? מאיפה נחתת? ובגלל זה העולם נראה כמו שנראה. נורא נורא מבולבל. אתה לא יודע מה מוסרים, מה לא מוסרים, מה נכון, מה לא נכון. ולכן הכל נכון. או הכל לא נכון. כל זה היה על המשפט. חתובה בחותמו אמת. האמת. על כן, כל פועל שהוא טוב לפי התורה, ממשיך על העושה אותו, בבחירתו הטובה, ושכלו המסכים לזה, משך דבקות באוצר החיים והטוב. עוד פעם, כל פועל שהוא טוב לפי התורה, אמרנו, מה זה פועל שהוא טוב לפי התורה? במילה אחרת? מצווה, נכון? ממשיך על העושה אותו, מה זה ממשיך על העושה אותו? דבקות באוצר החיים והטוב, אבל זה לא נעשה מעצמו. ממשיך על העושה אותו בבחירתו הטובה. את בחרת טוב, את דבקה בטוב. בסדר? משך דבקות באוצר החיים והטוב. אוקיי? נתחיל להגיד. כי ימצא שכלו מוטבע באופן שווה עם השכל המושפע ממנו יתברך. אמרנו, מה זה ימצא שכלו מוטבע באופן שווה? במילים פשוטות, כל פעם שאת מקיימת מצווה, את מיישרת קו עם הקדוש ברוך הוא. כל פעם. נכון? ונמצא שלם הוא בעצמו וראוי ממילא. עוד פעם, ממילא. זה לא שכר ועונש, כאילו חלילה מישהו עם כלשון מחפש לעשות לנו רע כשאנחנו עושים עבירה, או איזה פעיה טובה באה לעשות לנו טוב כשאנחנו עושות מצווה. זאת התוצאה הטבעית. עשית טוב, הדבקה באוצר הטוב. חלילה, עשיתי רע, אני מתרחקת מהטוב. ולהתרחק מהטוב זה ממילא רע. דרך אגב, סליחה על הדוגמאות מהפיזיקה היום, אבל עוד דוגמה פיזיקלית. בפיזיקה אין דבר כזה חושך. אין ישות שקוראים לה חושך. זה רק היעדר אור. למשל, אין אנרגיית חושך. יש אנרגיית אור. כל מקום שאין בו אור, אז יש בו חושך. או למשל, צבע שחור. אין לזה שום אורך גל. צבע שחור בפיזיקה נקרא היעדר צבע. חוסר צבע. הוא לא מחזיר שום אורך גל, הוא בולע את כל הגלים. למה אני אומרת את זה? כי זה גם אנלוגיה למה שהוא אומר לנו. ובן אדם, בן אדם שעובר עבירה, הוא לא מקבל רע. הוא מתרחק מהטוב, ממילא, מרחק מהטוב, שווה רע. להתרחק מהקדוש ברוך הוא, ממילא, אני ברע. אני מקיימת מצוות, אני מתקרבת לטוב. עוד פעם, לא כי אני רובוטית, קיימתי מצוות. בחרתי לעשות את רצון השם. נשארתי קו עם רצון השם. בשפה של הרב, השכל שלי קיבל חותמת של שכל אלוקי. ונמצא שלם הוא בעצמו וראוי ממילא. כל זה היה על המילה, על המילה ממילא. שהיא מילה מאוד חשובה במשפט הזה. לכאורה היא מילה שולית, מה זה ממילא? אבל היא מילה מאוד חשובה כדי להגיד, זה תוצאה טבעית. ממילא להיות ניזון מזיו ואור הכללי. למה? כי דרכיו מתאימים עם הדרכים שבחר בהם הוא. עד עכשיו הוא דיבר על מצווה, עכשיו הוא לוקח לצד השלילי. ואם קלקל דרכיו, הנה המשיך על עצמו צורה מוצבעת הפך החוכמה העליונה השלמה. מה זה הפך החוכמה העליונה השלמה? שהיא תכלית הטוב. שימו לב, הוא לא אומר רעה. הוא אומר להתרחק מתכלית הטוב. וההכרח להגיע עדיו, כי הוא המקום האמיתי ממקומו של עולם. נמצא שנתקלקל בעצמו שהטבעת צורת נפשו אינה כפי עמידת שלמות. כל פעם שאדם עובר עבירה, מוטבע בנפש שלו, כן, חיסרון, אלא הפוכה ממנו כפי ערך החטא. ויותר מזה, שנתרחק בצער גדול. יש איזשהו צער נשמתי. כל פעם שאני עושה עבירה, יש איזשהו צער לנשמה שלי. שאי אפשר לו כלל להיות ניזון מזיו האור העליון. כי אבת עמו גם יהיה לו למורת רוח מאוד. כי כל דבר מצטער בהפכו. אנחנו דיברנו פה על עצב הגאולה הנשמתית, נכון? נכון, הזכרנו את זה? שלפעמים אדם הוא מאוד עצוב עד כדי בכי, שזה עדות מהנשמה. אנחנו דיברנו על זה, נכון? זה פסקה מאוד מאוד חשובה, מוזמנות לקרוא אותה במוסר הקודש, עצב הגאולה הנשמתית. אז בעצם מה שהוא אומר כאן, שאני בעצם מטביעה איזה חיסרון בנפש, וזה גורם לעצב פנימי. יותר מזה שאני אתרחק בצער גדול, שאי אפשר לו כלל להיות ניזון מזיו האור העליון, כי אבד טעמו, וגם יהיה לו למורת רוח מאוד, כי כל דבר מצטער בהפכו. וכאן יתקבצו יחד צער ובושת וחיסרון שלמות, שמשקיף על הדר החוכמה, ופניו נופלות. אתה רואה מה נכון, אבל זה נורא נורא רחוק ממך. איפה אתה? ואיפה המקום הזה? על הדר, משקיף על הדר החוכמה, ופניו נופלות, ורואה שאינו יכול להידבק בה, קימום בו ונפשו עליו תאבל. יש כאן אבל. לנפש יש אבל כל פעם שאנחנו מתרחקות מהקדוש ברוך הוא. על מה מתאבלים בעצם? על מה האבל? אבל זה על משהו שהיה לך וכבר אין לך. אז על מה האבל פה? על מה?
על הריחוק מהשם.
הייתי יכול להיות מדרגה יותר קרובה, אבל אתה לא. סליחה, אני לא שומעת אותך.
אני שמעת מקום שאתה כאילו היא סביבי תקשורה של השופע. אני חושבת כאילו, אבל תסתם אותי כאילו.
נכון.
זה לא
שנה
המצב של
השופע. נכון. רצית לוודא שהבנת. כן, ולכן הוא אומר פה נפש, לא נשמה. בנשמה אי אפשר לעשות חיסרון. הנשמה תמיד שלמה. אבל הכאב של הנשמה זה כשהיא לא מונחחת בעולם. יש לי נשמה, והיא מושלמת, ואידיאלית, אבל איפה אני ואיפה היא? ולכן מידת הדבקות במובן מסוים היא גם להדביק את הנשמה שלי, את הפער בין החיים שלי בפועל לבין הנשמה התאורה שלי. אי אפשר להדביק ב-100%, אבל אפשר לתמצם. אמרנו, על מה עצב הנשמה? ככל שהפער הזה הולך וגדל, אז העצב גדל. אוקיי? אבל לכן הוא מקפיד להשתמש במילה נפש ולא נשמה. אי אפשר לעשות חיתות בנשמה. גם אם נתאמץ. נמצא. מום בו ונפשו עליו תאבל, נמצא כי הפחיתות שבנפש היא החטא. מה זה חטא? פחיתות בנפש. והיראה להישמר מזה היא יראת החטא. והיראה מצד ריחוק האור האלוקי ממנו ובושת פניו ותארו, זהו יראת שמיים. אז היראה מצד ריחוק האלוקי זה יראת שמיים, וההשלכה של זה זה יראת חטא. כשאני אומרת, אני לא רוצה להיות רחוקה מהקדוש ברוך הוא, ולכן אני יראה מעצם החטא, עוד פעם, לא מהעונש אלא מהחטא. כי אני מבינה כבר שהחטא זה מה שיכול חלילה להרחיק אותי מהקדוש ברוך הוא. ולכן יראת חטא הרב קורא לה מידה מעשית. ליראת שמיים הרב קורא מידה עיונית, וליראת חטא הוא קורא מידה מעשית. זה, בשפה הזאת הוא משתמש בעין היה. ועכשיו הוא נותן לנו משפט שהוא כאילו כזה בסוגריים, אבל הוא כל כך חשוב, בואו נקרא. והנה, האדם שחננו האל התעלם, בינת לב, להשכיל בענייני העבודה וטהרת הלב, להתהלך לפניו יתברך, לא ימצא קורת רוח כלל אם יעזוב התבוננותו לפי ערכו, ואינו רשאי לעזוב. אני רוצה רגע לעצור כאן. אנחנו יכולות ללמוד את הפסקה הזאת, זה בכלל ללמוד במדרשה, ולהגיד לעצמנו, בשביל מה אני מתפלספת? יאללה, קודם היו לי חיים פשוטים. הייתה לי אמונה פשוטה, תמימה, לא התפלספתי. מה זה יראת שמיים? מה זה יראת חטא? מה זה יראת עונש? יאללה. בונה את הקשר לקדוש ברוך הוא, וזהו. משתדלת לעשות טוב, וזהו. למה להתפלסף בצורה כזאת שיכולה לפגוע בטבעיות שלי? שאלה מובנת? מרגישות את זה לפעמים? שלפעמים לפני שלמדנו, התפילה הייתה יותר זורמת, ועכשיו אני אומרת, רגע, התפילה משנה אותי, את כמה שנה תקדש ברוך הוא, התפילה זה, מה היא עושה, אז יאללה, תתפלל לי כבר בזה. ויש משהו בזה, ואנחנו ניגע בנקודות האלה בכל מיני כיוונים, שלימוד פוגם בצד הטבעי שלי. יש בזה משהו, אוקיי? כאילו לפעמים זה מעצבן לדבר עם אנשים שהם פסיכולוגים כאלה או יועצים כאלה שבאים ומנתחים אותך. יאללה, תתייחס למי שאני, אל תתפסף עם תיאוריות. נכון? והרבה פעמים זה קורה כשיש לימוד, יש פגיעה בחוויה. יש פגיעה ברגש. אני אומרת שהעבודה שלנו זה לראות איך ייראו לנו החגים אחרי השנה הזאת. כי בשנה הזאת הם הרבה פעמים כל החגים נראים אותו דבר. כל החגים הם בעצם לימוד. אז במקום להיות בחוויה, אני בראש, אני בראש בראש השנה, אני בראש ביום כיפור, אני בראש בחנוכה, אני בראש בפורים, אני בראש בפסח. במובן מסוים, הטבעיות נפגעת. כי אם קודם הדלקנו נרות בחנוכה וסתם שמחנו, אז עכשיו רגע, החשיכו את עיניהם של ישראל. מה זה אומר? התוכנית היוונית, מה זה אומר? יאללה, צבבי סביבונים ותהיים אבסודית ונגמר. ובאמת יש משהו בלימוד שבשלבים מסוימים הוא פוגע לנו בטבע. זה נכון. למה? כי זה כזה חוק, חוק בנפש, שהרגש והשכל לא יכולים לעבוד בו זמנים. או זה עובד, או זה עובד. וכשהשכל עובד שעות נוספות, משהו ברגש נתקע. ואם זה היה נעצר פה, אז היינו סוגרות הספרים, ויכולת להתנדב בלי הצהרה, מה אנחנו צריכות ללמוד? אבל לא, זה לא נקרא. באמת, באמת סופו של התהליך הוא שאנחנו חוזרות לרגש, אנחנו חוזרות לחוויה, אבל ממקום הרבה יותר עמוק, וממקום של בחירה, שאת זה השכל נותן לי. הרב כותב את זה במאמר מאוד 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 חשוב, שנקרא לתקופת המעבר. מה זה לתקופת המעבר? המעבר הזה שכבר אין לי רגש חי ועדיין השכל לא מספיק כדי להעמיק אותו בחזרה, אני קצת תקועה. זה כמו ילד בגיל ההתבגרות שקודם היה לו רגש מאוד חזק להורים שלו, אחר כך הוא יחזור להורים שלו, אבל בגיל ההתבגרות הוא תקוע, הוא לא פה ולא שם. אז בשביל מה צריך את גיל ההתבגרות? גיל ההתבגרות נותן את המחשבה, את משבר הזהות, את ההבנה של מי אני, את ההבנה של ההורים שלי הם לא מושלמים. אבל אחר כך ילד לא נשאר כל הזמן בגיל ההתבגרות. הוא חוזר חזרה להורים שלו, לא מתוך בנאליות שההורים שלי הם הכי גדולים ולאבא שלי יש כולם שמגיע עד השמיים, לא, אלא מתוך זה שאלה ההורים שלי והם הכי טובים בשבילי למרות שהם לא מושלמים. שלב השכל וההתבגרות פוקחת לנו את העיניים, פוקחת לנו את העיניים וגורמת לנו לבחירה והבנה. ואז אתה גם חוזר לחוויה. וכשאני אומרת פוקחת לנו את העיניים, אז אני רוצה לתת לכם עוד מאמר, כמובן יש לכם פה הרבה זמן חופשי, אז בלאמונה תיתנו בית, אני לא זוכרת אם זה היה לפה בית, נראה לי בית, יש מאמר שנקרא לפקוח עיניים יקרות, שבמאמר הזה הרב טאו מסביר את המאמר של הרב קוק שאמרתי לכם את תקופת המעבר. אז עוד פעם, נעשה סדר. הרב מסביר את מה שאמרתי עכשיו במאמר שנקרא לתקופת המעבר. הרב טאו מסביר את הרב במאמר שנקרא לפקוח עיניים עברות. אז אתם יכולות ישר לקחת את לפקוח עיניים עברות, שהוא כבר מסביר את תקופת המעבר. ולמה אני מזכירה את זה עכשיו? כי בעצם זה מה שהרב אומר פה. את יכולה עכשיו לקרוא ולהגיד עירת שמיים, עירת חן. וואת, עזבו אותי במושגים. זה כזה תיאורטי, זה כזה פילוסופי. אני רוצה לחיות. הוא יגיד לך, אם יש לך שכל, אם יש לך בינת לב, אסור לך. אסור לך לעזוב את הלימוד. למה? כי הלימוד זה מה שיגרום לך להגיע בחזרה ליראת שמיים, לעבודת השם, ממקום הרבה הרבה יותר עמוק וגדול. אל תדאגי, את תחזרי לחוויה, את תחזרי לרגש. הפגיעה ברגש ובחוויה היא פגיעה זמנית. אבל בדור שלנו, אנחנו לא יכולות להגיד, די, אני רוצה להיות כמו סבתא שלי. אנחנו לא יכולות, כי אנחנו לא. ולמה? כי סבתא שלי הייתה עושה הכל מהחוויה. היא הייתה מגדלת ילדים מהחוויה, היא לא קראה אף פעם ספר על גידול ילדים. היא הייתה בזוגיות מהחוויה, היא לא קראה אף פעם ספר על זוגיות. היא באה ללידה, כמו שסבתא שלה או אמא שלה הכינו אותה, היא אף פעם לא עשתה קורס הכנה ללידה, והיא אף פעם לא קראה ספרים ללידה. אבל בדור שלנו, אם תתחיל ללדת בלי לקרוא ובלי להבין מה את הולכת לעבור, מפתחת לך טראומה. כי מה לעשות? אני עוד אומרת, אני רוצה להיות טבעית. טבעית זה סבבה. הפרה טבעית לא עושה קורס הכנה ללידה, אבל אם את תבואי להיות טבעית, טראומה מפתחת, כי בן אדם הוא לא טבע. הוא טבע בשכל. חלק מהטבעיות שלנו זה לחשוב. ולכן לפעמים אנשים רוצים לזרוק את השכל כדי להיות טבעיים, אבל גם אם תנסי לזרוק את השכל, את לא תהיה פרה, מה לעשות? כי יש לנו שכל, וזה חלק מהטבע שלנו. מה שאני מנסה לומר, זה בעצם, בואו נחזור שנייה למשפט הזה. רגע, אני אסיים את המשפט, ואז בשמחה. והנה האדם שחננו האל התעלה בינת לב, להשכיל בענייני עבודה וטהרת הלב, להתהלך לפניו יתברך, לא ימצא קורת רוח כלל אם יעזוב התבוננותו לפי ערכו. את אומרת, עזבו אותי, לא רוצה ללמוד, אני רוצה חוויה. אם יש לך את היכולת ללמידה, את לא תהיי בחוויה, את תרגישי גולמית, את לא תרגישי טבעית. כן, בבקשה,
מה
השאלה?
אני
רואה את זה כאילו,
זה
לא חוויה,
זה
לא חוויה, כן.
כאילו,
יש לך
את
ההבדל בדור הקודם? באותו מאמר שאמרתי, שהרב כותב, אז הוא אומר שככל שהעולם מתפתח, אנחנו עוברים ממצב של אינסטינקט להכרה. למה הכוונה? הנה נתתי קודם דוגמה מעולם הפיזיקה. אריסטו מה אמר? למה חפצים נופלים? יודעות למה חפצים נופלים לפי אריסטו? כי הם שואפים להגיע למקומם הטבעי. עכשיו זה משפט שאנחנו נקרא לו אינסטינקט, משפט מהבטן, אי אפשר להוכיח משפט כזה, הוא לא יעבור היום. שום תיאוריה מדעית, גם אם לא הייתה גרביטציה, לא היו לוקחים את המשפט הזה. למה? כי במדע אי אפשר לומר משפט שאי אפשר לבחון אותו. משפט שאי אפשר לבחון אם הוא נכון או לא נכון, הוא משפט בטן, הוא אינסטינקט. פעם העולם כולו היה עובד על אינסטינקטים. גם התיאוריות, גם התיאוריות אפילו המדעיות, כמובן שהפילוסופית. קם טלס יום אחד בבוקר ומה הוא אומר? כל העולם הזה מים. לא היה לשום דרך להוכיח את זה. עכשיו הוא היה קרוב לאמת, אנחנו יודעים היום ש-70% מהעולם מים, גם מגוף אדם, גם מכדור הארץ, אבל הוא אמר את המשפט הזה מהבטן. וכל העולם מים זה לא נכון. או כמו פילוסופים אחרים. לא, כל העולם, אש, אדמה, מים, אוויר. זה רעיון רוחני נורא יפה, אבל מה לעשות? יש הרבה יותר יסודות חוץ מאש, אדמה, מים, אוויר היום, נכון? כלומר, העולם מתנהל מהבטן. גם הדת הייתה מהבטן. מה זאת אומרת? אתה שואל שאלות, אף אחד לא שאל. מי אמר שיש אלוקים? איזה הוכחה? כשיש אלוקים? יש אלוקים וזהו, תאמין וזהו. בן אדם לא היה מתפלסף בשאלות אמוניות. וגם בעם ישראל, אנשים, מה שנקרא, קיימו מצוות חכמים מלומדה. זה מה שאמרו לנו, זה מה שקיבלנו במסורת, זה מה שנעשה. עד מתי? עד מתי בהיסטוריה? עד תקופה שאנחנו קוראים לה ממש בשם הזה, תקופת ההשכלה. מה זה תקופת ההשכלה? שאנשים כבר לא מוכנים לעבוד מהבטן. לא במדע, לא בפילוסופיה, לא בפסיכולוגיה ולא בדת. לא מוכנים כבר. רוצים הסברים הגיוניים. אוקיי? עכשיו, התקופת ההשכלה הזאת ממשיכה עדיין. וככל שהדורות עוברים, אנחנו לא מסתפקים בהסברי בטן. כל דור יוצא יותר הסברים מהדור הקודם. זה לא מספיק לי. הבת שלי לא תסתפק עוד אם נגלה אמא שלי אמרה לי, סבתא שלי אמרה לי. לפני 200 שנה זה היה הדבר הכי חזק, סבתא שלי אמרה. היום זה לא עובד. עכשיו, בארצות אשכנז זה הגיע יותר מוקדם. ולכן בארצות אשכנז, גם היום סבתא שלי אמרה לא מחזיק. אצל הספרדים סבתא שלי אמרה עוד קצת מחזיק. עוד 50 שנה גם אצל הספרדים זה לא יחזיק. ואנחנו רואים כבר היום, נכון? אמא שלי יכולה להגיד לי, לא מעניין אותי מה את אומרת, אמא שלי עשתה ככה. והמשפט הכי חזק, כלומר קלף הג'וקר שאין אחריו עוררים, זה סבתא שלי אמרה. אוקיי? עוד 50 שנה זה לא יחזיק. הנכדה שלי לא תגיד סבתא שלי אמרה, זה לא יספיק. זה דורות שהולכים יותר ויותר מאינסטינקט לשכל. ולמה זה? זה התקדמות. זה תהליך של התקדמות. למה? כי לאן אנחנו שואפים להגיע? לדור שמלאה הארץ דעה את השם כמיים לים יחסים. אי אפשר לדעת את השם מהבטן. לא עובד. אנחנו צריכים, זה מהלך אלוקי שהדורות ילכו בתקופת ההשכלה כמה שהיא הרסה לנו וגרמה לכפירה. בזכותה הצד האמוני הרבה יותר עמוק. כל ישיבה היום וכל, שלא לדבר על זה שלא היו קיימות מדרשות, אבל עצם קיומכן מעיד על ההשכלה. איזה אישה הייתה משקיעה שנה מזמנה בלימוד תורה? בלי תעודה, לא בשביל מקצוע, לא בשביל כלום. זה רק של ה-30 שנה האחרונות. והיום זה נהיה מקובל. כשאני הייתי במדרשה, הורים, זה היה ממש מלחמה של בנות וההורים שלהם. כי למה ללכת לשנה שאין לה שום תכלית? כאילו, להגיד שאת הולכת לשנה מדרשה, זה כמו להגיד שאת נוסעת לדרום אמריקה. לזה אין תכלית ולזה אין תכלית. זה הייתה הרמה. היום, בתור מחנכת י"ב, ברור לבנות שחלק מהלוז זה או שנה שירות, שנה מדרשה, או שנה מדרשה לפני, או כאילו שנה מדרשה נהיה מושג מקובל. למה? זה חלק מתקופת ההשכלה. הבנות, אתם לא הייתם צריכות להילחם עם ההורים שלכם, נכון? מקסימום, קצת לשכנע, קצת זה, אבל מלחמה לא הייתה לכם. בדור שלי זה המלחמה. כאילו, את הולכת שנה לבזבז את זה. ואני לא אשכח בחיים שבאתי לרשום את הבן הבכור שלי, בטיפת חלב, אל תגידי. טיפת חלב, מה אכפת לאחות מה עשיתי? האחות מראיינת אותי, מה עשית? אני אומרת לה שנתיים שירות לאומי, שנה מדרשה. היא עוצרת, היא עוזבת את הטופס, מסתכלת אליי בעיניים של איזה אישה חסרת אחרי אותך, והיא אומרת לי, אני רואה את שלך מלא זמן בחיים. ככה, האחות בטיפת חלב, אני לא אשכח את זה בחיים. כאילו, וואלה, את בשנתי, יש לך זמן. היום זה מקובל, ברוך השם, למה? זה חלק מתקופת ההשכלה. ברור לנו שכמו שאנחנו צריכות מקצוע וצריך לעבוד בשביל זה, לעבודת השם צריך ללמוד. פעם, מי היה לומד? כאילו, מה זאת אומרת? מקסימום היו לומדים גמרא, כי ככה צריך, וזהו. אבל לא לומדים, בנות לא לומדות, וגם בנים לא היו לומדים אמונה. ועל זה זעק הרמח"ל, והמשיך רב במוסר אביך. היום, ברוך השם, אנחנו במצב אחר. היום הרמח"ל היה מסתכל, היה מה זה מבסוט. התקדמנו מאוד 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 בזכות הרמח"ל. ואם הוא לא היה צורק את זה במסילת ישרים, היינו במקום אחר היום. מישהו אחר היה צורק את זה, הרב היה צורק את זה, אבל זה היה אחרי 200 שנה. אוקיי? וזה חלק. היום אנחנו אנשים שרוצים להבין. לא מספיק לנו להגיד, סבתא שלי אמרה, המסורת העבירה. כן, וכשאנחנו אומרים דברים כאלה, הרבה פעמים זה נראה לנו פרימיטיבי. אנחנו רוצות להבין, וזה טוב. אלא מה הבעיה של הדור שלנו? שההבנה הופכת לקריטריון לכלום. וזה כבר לא טוב. אני רוצה להבין, זה טוב. אבל להתנות שאני מקיימת רק אם אני מבינה, זה לא טוב. כי פה בעצם אנחנו, אמרנו כבר, אני לא עובדת את השם, אני עובדת את השכל שלי. וזה נורא כיף לקרוא על עזרא סימן טוב, כל מי שקרא כאפבי שחר, אבל אנחנו לא חיים. כמה אנשים הם היום עזרא סימן טוב? אז מי מכם שתתחתן בלי לברר ובלי ללמוד על זוגיות ותגדל את הילדים שלה בלי לקרוא ותלך ללדת בלי הכנה ללידה, אם תעשו את כל זה אין בעיה, סגרו את הספרים. אבל לא יכול להיות שאישה או כל בן אדם בכל התחומים ילמד, קריירה ילמדו, גידול ילדים ילמדו, זוגיות ילמדו, רק כשמגיעים לעבודת השם לא, את זה אני רוצה טבעי. זה לא טבעי, זה גולמי. בסדר? זה גולמי במובן הזה שזה חומר גלם לא מעובד. זה להיות בן אדם לא מפותח. אחר כך תגידי את זה על מקצוע. אני, החלום שלי זה לנקות בתים, לא צריך ללמוד את זה. לא תגידו את זה, נכון? לא תגידו. החלום שלי זה להיות בבית ולא ללמוד. אם אתם אומרות את זה על מקצוע, אתם יכולות להגיד את זה גם על עבודת השם. למה? כי אז זה אומר שאולי במקרה, למרות שאנחנו בדור אחר, אתם עדיין שייכות לדור שלפני 100 שנה. סבבה. אז אם אתם כאלה, מותר לכם לסבור את הספרים. אבל אם לא, זה החובה שלנו לעבוד את השם מתוך עומק ומתוך גודל ולא מתוך גולמיות. אני בכוונה לא אומרת טבעיות, כי המילה טבעי היא מילה יפה. המילה גולמי, לא מילה יפה. נכון? המילה אותנטי נשמע טוב. עשו את זה באותנטיות. אבל לא אותנטיות זה להיות חומר גן. שאלות? לא? הדוגמה דרך אגב שכל הזמן עולה, ואני נתתי לכם אותה פה, ואני נותנת לכם עוד פעם את הדוגמה הזאת, כי היא דוגמה חזקה. זו דוגמה שהרבנית שלומית ציסקי נתנה לנו כשאני למדתי במדרשה, בנות לפני 25 שנה. ואני עדיין זוכרת אותם, אומרת הדוגמה הזאת, כי אני הכרתי אנשים בסביבתי שהיו כאלה, אנשים שחכמים בכל התחומים, שלומדים ואוהבים ולפתח את השכל ואת הלימוד, אבל אמונה פתאום נראה בזבוז זמן ללמוד. אז היא אמרה לנו, ואני נתתי לכם את המשל הזה, שזה כמו תינוק שהוא גדל, והרגליים שלו גדלות, והידיים שלו גדלות, והבטן שלו גדלה, וכל הגוף שלו גדל, אבל הראש שלו נשאר של תינוק. זה בן אדם שמתפתח בכל התחומי, ובעבודת השם הוא נשאר כל מי. בזה הוא לא מתפתח. במילים אחרות, יגיד לכם הרב, תן לכם חיזוק על זה שבאתם שנה ללמוד, אני חוזרת למשפט. והנה האדם שחננו האל התעלה בינת לב. מה זה בינת לב? זה לא שכל של פסיכומטרי. זה שכל שמחובר. בינת לב, להשכיל בענייני עבודה ותארת הלב, להתהלך לפניו יתברך. בן אדם שרוצה להתקדם בזה, לא ימצא קורת רוח כלל אם יעזוב התבוננותו לפי ערכו. יעזוב התבוננותו, יעזוב את ההבנה, יעזוב את הלמידה. ואינו רשאי לעזוב. כי אם נתינתו חלקו הראוי לחלק המעשי שבתורה, עליו להבין כי זהו מה שראוי לו לפי שורש נשמתו. על כן, בעוזבו זה, יבצר ממנו המשך קדושה העירה והשעשוע בחדוות השם, מה שאין כן במי שאינו מוכן כל כך. מה זה מי שאינו מוכן כל כך? זה מי שבאמת השכל זה לא הכלי שאיתו הוא משתמש בחיים. ועוד פעם, לי הדוגמה הזאת, אני תמיד חוזרת לאימא שלי, סיפרתי לכם על אימא שלי. אימא שלי אישה בת 85, תתני לה את הספר, היא באשת אותה לגמרי. היא באשת אותה. אצלה האמונה חיה ועובדת מהרגש, מהחיים. זה כאילו עוד פעם, אימא שלה אמרה, הסבתא שלה אמרה, התמונות של הרבנים, דקה, תהילים, זה המקסימום, מקסימום פרשת שבוע, זה כאילו וואו. אבל להתחיל עכשיו ללמוד, סיבכת אותה. אם חוברת הקדוש ברוך הוא, היא לא צריכה את הלימוד. ולכן אצלה לפתוח ספר זה לפגוע לה באמונה, זה לא לקדם לה את האמונה. למה? כי בשום תחום אחר היא לא תלמד. אמא שלי באמת הייתה בבית, אמא שלי באמת לא קרא ספרים על גידול ילדים, הכל מאינטואיציה. אמא שלי באמת לא קרא ספרים על זוגיות, אבל זה לא עבד, מתגרשו, אוקיי? לא תמיד זה עובד האינטואיציות, אוקיי? גם בדור הקודם, בסדר? אז אני אומרת, בדור שלנו, עוד פעם, זה לא שהשכל מבטיח הכל, ממש לא. אינטואיציה זה טוב, אבל גם אינטואיציה שלא תהיה מנותקת, שלא תהיה בלי בסיס. אז אני אומרת, בן אדם שחי את כל החיים שלו באופן רגשי חווייתי, אז בסדר שגם אצלו עבודת השם תהיה. נראה לי סיפרתי לכם שאני יכולה להתקשר אליה, אם ממש לא מלכת לבד, לא אני עם אלוהים. ככה יונה לי, היא אף פעם לא לבד. הלוואי שתהיה לי אמונה בכזאת עוצמה כמו שלה, אבל תתני לספר, תמות אותה, תמרת אותה. באמת לחוויה ולרגש יש עוצמה מאוד גדולה. יש עוצמה מאוד גדולה. בגלל זה העוצמה הזאת יכולה לבלבל. ואם אין לי תפילה בחוויה כזאת אקסטאזה, אז לא בא לי להתפלל. אבל תפילה זה משהו שאנחנו צריכות, זה משהו שהוא נרכש, זה משהו שהוא עבודה. אם אני מבססת את התפילות שלי רק על אקסטאזה כזאת, אז אני כל החיים עוברת מפיק רוחני לפיק אחר, ואין שום יציבות. זה מה שאנחנו אומרות על הבוקר. אנחנו אומרות, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. מה זה חי וקיים? מספיק חי, מספיק קיים. למה חי וקיים? אותו דבר דוד מלך ישראל, חי וקיים. למה גם חי גם קיים? כי חי וקיים זה הפוך. למרות שזה נראה אותה מילה, זה בעצם הפוך. כי חיים, חיים זה תנועה, חיים זה אנרגיה, חיים זה עוצמה, חיים זה גמישות. קיימות לעומת זאת זה יציבות. זה משהו מאוד מאוד סטטי. להצליח להיות גם יציב וגם חי, זה אתגר, זה אתגר. יש אנשים שאצלם היציבות והמחויבות מאוד מאוד חזקות, הם קצת רובוטים. ויש אנשים שאצלם הכל תנועה והכל אנרגיה והכל זה, ואין להם שום דבר יציב בחיים. לא זוגיות, לא עבודה, לא משפחה, כלום לא יציב. העבודה שלנו זה גם וגם. זה גם יציבות, זה כן, אני מתפללת גם אם התפילה שלי יבשה. אני מתפללת גם אם אין לי עכשיו איזה כוונות, גם אם אני לא מרגישה קרבת השם, אני לא יודעת מה. גם אם אני רק ממלמלת מילים מהסידור, אני מתפללת כי אני עושה את רצון השם. גם אם לא הצלחתי לחוות אותו עכשיו. ויחד עם זה, אני בוודאי רוצה שזה יהיה בחיים. אני בוודאי רוצה להתאמץ שגם יהיו לי חוויות. שגם יהיה לי חיבור, שגם יהיה לי עוצמה, ולא רק יציבות רובוטית. שאלות? וואי, אנחנו עוד מגיעות לפסקה זין. נגיד אליה שתי מילים. טוב, קשה לי לעזוב את הפסקה הזאת. אני עוברת עליה לראות אם פספסנו משהו. מה ההבדל בין יראת חטא ליראת שמיים? יראת חטא היא תוצאה של יראת שמיים. אוקיי, אני יראה מלהיות רחוקה עם הקדוש ברוך הוא, ומה אני עושה עם זה? אז אני דואגת שלא יהיה לי חטא, כי אני מבינה שחטא זה מה שמרחיק אותי מהקדוש ברוך הוא. ואני פוחדת מהחטא. פוחדת מזה שיהיה לי מום בנפש, לא כי אני רוצה להיות מושלמת, כי אני רוצה להיות קרובה להשם. ולכן, אדם שיש לו יראת שמיים, עדיין לא בוודאות יש לו יראת חטא, אבל עדיין, אדם שיש לו יראת חטא, בוודאות כבר יש לו יראת שמיים. כי אחרת מה גורם לו לפחד מהחטא? אוקיי? אדם שפחד מהחטא סתם כי הוא מחפש משלמות, זה לא יראת חטא. זה משהו אחר. פרפקציוניזם, שזה יכול להיות בהמון דברים אחרים. כלומר, זה מישהו המוקד שלו זה הוא עצמו. אדם שיש לו יראת חטא, המוקד שלו זה הקדוש ברוך הוא. עוד? מה זה? לגמרי, אפרופו שצריך למידה. למה הוא דווקא מביא לנו את המשפט הזה על חשיבות השימוש בראש? כי אחרת המושגים נגיד של יראה, אני יכולה להמשיך להסתכל על יראה ויראת שמיים במובן של יראת עונש, במובן של אני מפחדת מהחושך, כמו שהייתי ילדה קטנה. זה יכול להישאר לי תקוע. עדיין בדור שלנו אנחנו לא אוהבות המושג יראה. המושג אהבה עושה לנו טוב. המושג יראה מקווץ אותנו, נכון? הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. לא יהיה הקדוש ברוך הוא, אנחנו יראים ממך. אין סטיקר כזה, נכון? למה אין סטיקר כזה? מה זה? נכון, אבל יראת, זה יראת עונש לדבר. אבל יראת חץ זה וואו, איזה מדרגה, הלוואי. הלוואי שתהיה לנו, אבל אני לא רואה את זה בסטיקרים. עכשיו עוד פעם, גם זה לטובה, הגרא אומר שבדורות שקרובים לגאולה צריכים לתקן את מידת האהבה. ולכן בדור שלנו יהיה, לא רק בדור שלנו, בכל התקופה הזאת, יהיה הרבה שירים על אהבה, יהיה צריך לתקן אהבה בין הורים לילדים, בין בני זוג. אהבה זה נושא שצריך לטפל בו סמוך לביאת המשיח. ולכן אליהו הנביא ישיב לב בנים, לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. ועדיין, יראה זה משהו שאנחנו צריכים לתת לו יותר מקום, לא במובן של יראת עונש, במובן הזה של וואלה, אני לא רוצה להיות רחוקה מהקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו נפנים באמת באמת את הנושא הזה של מצוות, שזה, אני חוזרת שנייה לרמח"ל, מעשים שהתוצאה שלהם זה דבקות בקדוש ברוך הוא, זה ייתן לנו יותר אנרגיה. יראת חטא זה מידה שמחלחלת לכל הפרטים הקטנים, זה שאיך אני מתלבשת בבוקר, זה מה אני אומרת לחברה שלי, זה איך אני מדברת להורים שלי, זה לא נשאר פסקה במוסר אביך. יראת חטא היא מידה מעשית, okay? ואני משתמשת במילה מידה. ולמה מידה? כי מידה זה דבר נרכש. גם אהבה דרך אגב זה מידה, ונדבר על זה. שאהבה זה מידה, זה לא רגש. ביום יום אנחנו קוראות לאהבה רגש, אבל באמת זה מידה. אחד הפסיכולוג, לא תפילו לו פסיכולוג או פילוסוף או מה הוא בדיוק, אבל אתם בטח מכירות את הספר אומנות האהבה. שומעתם על הספר אומנות האהבה? ספר ממש ממש טוב, ספר לא תורני. לא תורני, של בן אדם, אני חושבת שהוא אפילו גוי משכתב אותו אדם בשם ערך פור, אבל הבין משהו בחיים. הוא מתאר אהבה לא כרגש אלא כאומנות. וכמו שאומנות, יש לך איזה כישרון בסיסי, אבל זה משהו שאפשר לפתח. אתה יכולה לעשות קורסים בציור, בפיסול, בלא יודעת מה, ולהשקיע בזה. ככה אהבה זה דבר שצריך להשקיע בו. זה התקדמות מאוד מאוד יפה להגיד שאהבה זה אומנות לעומת אהבה זה רגש, כי רגש זה משהו שאין לי שום שליטה בו. אנחנו לא נגיד שאהבה זה אומנות, נגיד שאהבה זה מידה. וגם מידה היא דבר נרכש, והוא משהו שהוא לא או יש לי או אין לי. ואולי זה תהיה התרופה לכל המציאות של הגירושים היום, שזה לא אוהבת, לא אוהבת, וואלה לא אוהבת, אז שלום. אני יכולה לעבוד כדי לאהוב, וזה החידוש במושג אומנות, וזה החידוש במושג מידה. שבוע טוב.